בוקר טוב ושלום רב לכם מאזינים ומאזינות יקרים, מה שלומכם? אז פספסנו עוד פעם שבוע, חבל מאוד. אבל אתם יודעים, הדברים לא הולכים בדיוק כמו שמתוכנן, וזה, התוכניות הן מאוד יפות ונחמדות, אבל זה לא פיקוח נפש, או חס וחלילה איזה משהו אחר. אז כל פעם יש משהו, בינתיים גם נולד לי נין, למזל טוב, לבני השני נולד נכד, אז היינו עסוקים עם השבת ועם הברית וברוך השם שרק דברים טובים ונהדרים. והלוואי שלכל עם ישראל יהיה ככה, ואני רוצה מיד להתחיל. ומי שלא ניחש עדיין, אז אני יהודית פוגל, ואנחנו כאן בעוד תוכנית של ייעוץ אישי, זוגי ומשפחתי. הנה המספרים שלי, 0128-0527-7066-0367-4-7620-0627-22-0-פוגל-22-strudel-012-net.il. ואני מיד מתחילה. יהודית היקרה, שלום, מאזינה קבועה, רוצה להתייעץ איתך בעניינים שמאוד מאוד מציקים לי, ואולי נתחיל בעניין הראשון. ובכן, יש לי מספר ילדים נשואים וגם ילדים בבית, ואני מדובר על כלתי השנייה, אשר לא עלינו אביה נפטר לפני כשנה וחצי. הוא היה יהודי בא בימים, אני חושבת שמעבר ל-90 בהרבה. קלתי נולדה לו מנישואיו השניים, והייתה מאוד מאוד קשורה. אמא שלה עדיין חיה, אבל במצב סיעודי. ובכן, קלתי מן הסתם לקחה את זה מאוד 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 קשה. כיום, שנה וחצי אחרי פטירתו, היא עדיין ממש באבל. ולא מוכנה לדבר על שום נושא, אלא על נושא אביה. ונסיבות פטירתו שהיו לדעתי רגילות לחלוטין. זקן ושבע ימים, ראה את עולמו בחייו, והלוואי על כולנו. אבל היא לא רואה את זה ככה. וממשיכה לדבר על האסון ועל הטרגדיה שקרו. אנחנו אומרים לה, זה קשה מאוד, כי אבא זה אבא. וזה תמיד קשה, אבל אסון וטרגדיה? אבל היא לא מוכנה לשמוע וטוענת שלא מבינים אותה ומסתגרת בתוך עצמה, מרבה לבכות, להדליק נרות, להגיד תהילים וכל מיני דברים שלא הייתה רגילה לעשות בעבר. היא אם למספר ילדים וכמובן שכל הבית סובל. בני עובד עיצות ולא יודע מה לעשות ופנה אליי לעזרה. אולי אני יודעת מה ואיך מטפלים בדבר כזה. ברור שיצאנו לעזרה מקצועית ואף אמרנו שבמקרים כאלה עזרה מקצועית היא דבר מאוד נפוץ ואין בזה שום רע, והרבה אנשים אחרי אובדן פונים לעזרה מקצועית. אבל היא מסרבת לשמוע ואומרת ששום דבר לא יחזיר לה את אביה האהוב, מחמד ליבה, הבן אדם היחיד שהיה לה טוב בחיים איתו וכו וכו. הדבר ממש, אבל ממש חורג מגדר הנורמה. הרי כולנו כבר לא ילדים קטנים, וראינו מה זה אובדן, אבל אף אחד לא מתנהג בצורה כזאת. וגם חז"ל אמרו שאבל הוא עד גבול מסוים, ואחר כך גזרה על המת שהשתכח מן הלב. אבל אצל קלתי לא, זה פשוט לא קורה. ואנחנו באמת עובדי עצות, וזה גם אפילו מחמיר לדעתנו. היא יותר ויותר מתנתקת מהמציאות, ואומרת שהיא שקועה בזיכרון של אביה, ועד שזה לא יבוא על סיפוקו, היא לא תוכל להשתחרר מזה כל כך מהר. יש לציין שהיא עובדת בעבודה מאוד מאוד בכירה, ומרוויחה יפה. לעבודה היא הולכת מכיוון ששם היא טוענת שזה אנשים חילונים, והם מבינים שצער יכול להימשך אפילו 10 שנים, ואולי כל החיים. בעוד שאנחנו הדתיים, כל הזמן אומרים לה להתאושש ולהתגבר, כי זה דרך העולם. אנחנו מאוד מאוד דואגים לה, אוהבים אותה באמת, ורוצים לעזור, אך לא יודעים איך. פניתי אלייך בתקווה שתוכלי לתת את אחת מעצותייך הנפלאות. תודה לך וכל טוב, תהי ברוכה מכל הכיוונים, קראי לי בבקשה תמר. תראי תמר, ברור שעזרה מקצועית הייתה יכולה לעזור לה הרבה מאוד. כי מה שאת מתארת, אם באמת זאת התמונה, כי את יודעת, אני תמיד שומעת רק צד אחד של התמונה, לא את שני הצדדים. אז בהנחה שמה שאת אומרת הוא הדבר, אז הייתי אומרת לך ש... כן, את אומרת שעזרה מקצועית הצעתם והיא לא מוכנה לשמוע, אז הייתי אומרת לך שבשלב ראשון תדברי עם הבן שלך ועם כל מי שמסביבה, בשלב ראשון לפחות שבועיים, כשהיא מתחילה לדבר על אבא שלה, אז פשוט תהנהנו בראש, תקשיבו, תוסיפו איזה מילה, הוא באמת היה אדם נדיר, הוא באמת היה צדיק, לא מהעולם הזה, פשוט תהיו איתה בחוויה שלה. אבל לגמרי, 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 לא עם מבטים של אוף, עוד פעם וככה, אלא באמת, כי תראי, את אומרת שלעבודה היא הולכת, כי שם, אז א', נכון שעבודה זה לא בית, בעבודה היא נמצאת איקס שעות כל יום, וכל אחד עסוק בעבודתו, וכל אחד צריך להספיק את ההספקים שלו, אז זה אולי יותר קל להם לשאת את זה, והיא טוענת שהם חילונים כולם, והם כן מבינים את האובדן הגדול, ולא אומרים לה זו דרך העולם וכו וכו. אז פשוט עשו את זה גם אתם. ותראו לאן הדברים הולכים. כי יכול להיות, שוב אני חוזרת ואומרת, עזרה מקצועית ודאי את העוזרת, אבל היא לא רוצה, אז בכוח אי אפשר. אז יכול להיות שהזדהות מלאה, אבל מלאה לגמרי, בלי כמו שאומרים להסתכל על השעון, אלא באמת באמת להתחבר אליה לחלוטין. להגיד לה, כן, כמה שמענו עליו, ואיזה בעל מידות הוא היה, ואיזה בעל נפש ובעל חסד, וכמה המשמעותית זה דמות של אבא בחיים. וכל מיני כאלה דברים, ותראו מה יקרה שבועיים מינימום, אבל ממש ממש לפי היום, לא לבערך ולא כמעט, אלא לפחות שבועיים, ואם אפשר יותר אז יותר. ככל שתזדהו איתה יותר ותהיו איתה בחוויה הזו, אם כי בעיניים שחלטניות זה כבר מזמן היה צריך לעבור לה. אז נכון, אין יום שאנחנו לא חושבים על הורינו המנוחים, להורינו המנוחים יש נוכחות קבועה בחיינו, בין בחייהם בין במותם, וכולנו יודעים את זה, אבל הכל מה שאנחנו יודעים, שימי לב, לדעת, זה בקומת הידע, זה בקומת השכל, זה לא בקומת הרגש, וקלטך משום מה תקועה ברגש. ונכון שזה כבר, זה לא נשמע נורמטיבי, בהחלט שלא. אבל לפני שאפשר לפנות לשכל ולהתחיל עוד פעם, הרי את המילים האלה, זו דרך, זה דרך העולם וזו דרך הארץ, היא צריכה להגיד לעצמה, זה לא התפקיד שלכם להגיד לה את זה, כי היא יודעת את זה, היא לא ילדה קטנה. מן הסתם היא כבר ראתה ושמעה שאנשים הלכו לעולמם, ו... כמו שאת אומרת, אביה זכה בשיבה טובה וראה את עולמו בחייו, כך שבהחלט אי אפשר לקרוא לזה טרגדיה ואסון, אבל היא כן חווה את זה ככה, כי היא נמצאת ברגש. אז ככל שתתחברו לרגש שלה, היא תצליח לצאת מזה יותר מהר. ואני מקווה שזה יעזור. אז תקחו את השבועיים האלה ותתאמי עם הבן, ואם יש עוד אנשים בבית, כולם שיהיו שותפים בפרויקט הזה. אפילו להגיד לככה, למרות ששמעתם את זה אלף אלפי פעמים, תגידי, אז איך זה היה בדיוק? הוא חזר מבית כנסת, הוא חזר מהמועדון, ופתאום הוא לא הרגיש טוב, וככה וככה, פשוט תנסו להשתתף איתה ולשאול אותה הרבה זמן. ואני אומרת שזה הצעד הראשון. יכול להיות שאחרי זה הדבר ייכנס לפרופורציות, ויכול להיות שאחרי זה היא תסכים ללכת לטיפול, או לכל הפחות תקטין את הכמות של השיחות סביב אבא שלה. ייתכן שהיא תדבר על אבא שלה, אבל רק פעם בשבוע, או פעם ביום, ולא כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן. זה נקרא לתת מענה רגשי. וככל שתתנו לה יותר מענה רגשי, ויותר בצורה ומדויקת, אז יש לכם את הסיכוי, כלומר, אני מדברת כרגע על סיכויים, אני לא מבטיחה הבטחות, אני מדברת על סיכוי טוב לעזור לה לצאת מהנקודה הזו, שהיא באמת נשמעת לא נורמטיבית. ואני אשמח לשמוע אם הצלחתם, או שצריך לתקס עוד עיצות, ושיהיה לכם רק טוב. יהודית היקרה, שלום. אני פונה אלייך בעצת אשתי, אשר מאזינה קבועה לך. מדי פעם היא נותנת לי גם לשמוע קטעים שונים מהשיחות המאוד מאוד מחכימות שלך. ולצורך העניין אני פונה אלייך כי עוד מעט תשמעי למה. ובכן, לצורך העניין קראי לי שאול, ואני מדבר על ביתי בת ה-28 כמעט 9. היא יצאה עם בחור הרבה זמן, משהו כמו שנתיים פלוס. לפני כחצי שנה הם התארסו, הזמנו אולם, הכל כאילו התקדם בהכנות, אבל עכשיו היא רוצה לבטל את הכל. מזה כשבוע ימים היא אומרת שהיא לא מרגישה מוכנה, והיא לא יודעת בכלל אם זה מה שהיא צריכה לעשות, ופשוט בינתיים אומרת אני מבטלת, מה שהיא אחר כך נראה. הבחור לא יודע כלום מכל הדרמה הזאת, ואני טוען שאסור לנו לספר לבחור, ועלינו לעשות כל דרך בשביל לשכנע אותה להתקדם, וזה רק אותו פחד שאת מדברת עליו כל כך הרבה. ואת אומרת שבורא עולם קבע שבין 18 לחופה, כי אז אין פחד ואין חרדה, ואנשים הולכים לחופה בשמחה ובששון. כאשר הם צריכים להתחיל לעבוד על הקשר, כבר יש מאחורי מספר ילדים, אלה דברייך המדויקים וכו וכו. כרגע יש בינינו ויכוח מאוד מאוד סוער, אני אומר שלא לגלות לבחור כלום, ולא לתת לה בכלל להתקדם עם הלא, אפילו להביא אותה אלייך בהקדם האפשרי, על מנת שתבדקי אם יש דברים בגו, ולא לספר לבחור, כי זה מאוד יבלבל אותו וירפא את ידיו. הוא ממילא לא איזה ג'דה מי יודע מה. ג'דה אומרים על בחורה, לא... אבקש את הצטח בדחיפות ובהקדם האפשרי ממש, ומודה לך על הכל בעוד מועד. מצפה ומייחל שאול. וואו, בחורה בת כמעט 29, ולפני כחצי שנה כן היא תעושה עם מישהו, ועכשיו ממש דקה לפני החתונה, היא אומרת לא מתאים ולא... תראה, אתה בעצמך אמרת שאתה רוצה להביא אותה אליי, כיוון שאני באמת הרבה מתעסקת עם בנים ובנות נחמדים וטובים עם הקשיים האלה. אבל למה כאילו חיכיתם עד עכשיו? ומה יכולה להיות התשובה שלי? אם היא רוצה לבוא, אז אני כבר אתן את כל התשובות בפגישה. אם היא גם לא רוצה לבוא, כי היא נחושה בינתיים להשעות את ה... להשעות ולהשעות בעין או בהי את החתונה, אין הרבה מה לעשות. אף אחד, כולל אני, לא אקח על עצמי את האחריות לקחת בחורה בגיל הזה לחופה, בלי משיכת הלב, בלי שמחה, בלי, כאילו בכוח, אין כזה דבר. גם הלכתית זה אסור. אז אני אומרת ככה, לא צריך לידע את הבחור, אלא אם כן, היא אומרת, בואי נגיד למתי נקבע החתונה. חבל מה שאתה לא קובע, אם יש לכם עוד 6 שבועות, כאילו בסוף אלול, אז יש עוד הרבה מה לעשות, ולא צריכים לידע את הבחור. אם החתונה נקבעה לעוד 3 ימים, אז ברור שצריך לידע את הבחור. כן, זה, אני מבינה, זה שיא התסכול ושיא האכזבה, גם לכם כהורים. בהחלט יכול להיות שזה אותו פחד שאני מדברת עליו פה כל כך הרבה. בהחלט, בהחלט יכול להיות. הרבה פעמים ראינו שבחורה וגם בחור קיבלו בשנייה האחרונה מה שנקרא רגליים קרות, אבל כן בשיחות, בשיחה אחת, בשתי שיחות, כאילו בעוד מועד, יש כאלה שככל שמתקרב המועד, חודש לפני החתונה, 6 שבועות לפני החתונה, אז הם מתחילים להרגיש את הרגליים הקרות. עכשיו, מכיוון שאני לא יודעת כמה זמן יש לכם עד החתונה, זה קצת משנה את התשובה. אבל אם יש לכם עוד 6 שבועות, אז ודאי שלהביא אותה, ובינתיים לא להגיד לבחור כלום. אם יש לכם עוד 3 ימים, אז, והיא נחושה, אז אין הרבה מה לעשות, אלא אם כן, תפנה אליי בפרטי, ואולי אוכל לראות אותה עוד היום, או, ואז תודיעו לבחור בלב קל יותר, כאילו תדעו שלא נהגתם בזיזות, אז תפנה אליי בפרטי שאול, ונראה מה לעשות. שלום רב לך יהודית. אני בחור בן 30, ויוצא מזה כ-4-5 חודשים עם בחורה אשר נראית לי מאוד מאוד. ומאוד הייתי רוצה למסד את הקשר, מכיוון שאני כבר בן 30 ורוצה להתחתן. כל חבריי נשואים ובעלי משפחות, ואני ממש חריג ומרגיש לא מוצלח עם זה. הבחורה שאני יוצא איתה היא בת 27, וגם היא אומרת שמזמן הגיע הזמנה להתחתן, אבל כל הזמן מוצאת סיבות להשהות, ואומרת, תן לי עוד זמן, תן לי עוד זמן, תן לי עוד זמן, תן לי עוד זמן. כמה זמן אני עוד צריך לתת לה, ואם זה נכון, להציב אולטימטום. מאוד אשמח לתשובתך המהירה, מכיוון שזה כבר מאחיר את מערכת היחסים בינינו. אני כבר לא שמח ללכת לפגישות, כבר לא מרגיש טעם בדייטים האלה, ואני אומר, מצינו את נושא הדייטים, בואי נחליט לאן פנינו מועדות. מאוד מאוד אודה לך אם תוכלי לעזור לי. בתודה ובהכרת הטוב. אוקיי. כן, אז בדרך כלל אנחנו רואים את זה קצת הפוך. הבחורה לוחצת, כי אני לא אוהבת כל כך להגיד את זה, אבל אין מנוס, השעון הביולוגי. והבחור מושך את הרגליים. פה אנחנו רואים מקרה הפוך. הבחור מוכן למסד, אומר אני מבחינתי החלטתי, ואין לי טעם להמשיך בדייטים, הדייטים כבר מיצו את עצמם, ואני רוצה לדעת מה קורה, והיא כל הזמן אומרת, אני זקוקה לעוד זמן, ואני זקוקה לעוד זמן, ועד מתי. והאם זה לגיטימי להציב אולטימטום? אז בהחלט שכן. למה לא להציב אולטימטום? כי למה? הסיבה היחידה שאני יכולה לחשוב, שאתה לא רוצה להציב אולטימטום, כי אתה כן נקשרת לבחורה, וכשהיא אומרת, אני זקוקה לעוד זמן, ואני זקוקה לעוד זמן, זה נותן לך הרגשה, אולי מוטעת, אולי נכונה, שהקשר הזה יש לו עוד סיכוי. ואם תציב אולטימטום, והיא תגיד, אוקיי, אם אתה שם לי אולטימטום, אז אני מעדיפה לפרוש, או שאני מעדיפה לחכות, אז זה קצת מפחיד אותך. אז תראה, אתה גם יכול לשאול אותה. אני מתארת לעצמי שהקטע הזה שאתה מאוד מעוניין לקבוע תאריך, והיא אומרת, אני זקוקה לעוד זמן, לא חדש ביניכם. אתם מדברים על זה, אתם אולי אפילו קצת רבים על זה. אז אתה יכול אפילו לשאול אותה, אין לך כבר הרבה מה להפסיד. תגידי, מה דעתך על אולטימטום? מה דעתך אם אני אגיד לך, תראי, עכשיו אנחנו באמצע אב, אני בסוף אב רוצה תשובה ורוצה להתחתן בחשבה. מה דעתך על אולטימטומים? בכלל בקשר. אם את לא מודיעה לי עד סוף אב, אני מנתק. אז תבדוק אם אתה מפחד, אם אתה מפחד מהאולטימטום. כי אתה יודע, לפעמים האשליה הזו של אולי ואולי, אולי בכל זאת יצא מזה משהו, אולי בכל זאת יצא מזה, היא גם משהו. היא גם משהו, פשוט ככה, כאילו החרב עדיין תלויה באוויר, ואולי היא לא טיפול. אולי בסוף, זמן, אז אם אתה אומר, אוקיי, אני נותן לה זמן עד סוף חודש אב, ואז היא תגיד, טוב, לא מתאים לי תאריך, אני רוצה לנתק. בעוד שעכשיו היא לא אומרת את זה. אז תראה, אני לא בעד להאריך את הכסיסה הזו, כמו שאומרים, שהשם ישמו. כן, תגיד לה, תראי, אנחנו עכשיו באמצע אב, אני רוצה תשובה עד סוף חודש אב. חודש אב הוא חודש מאוד טוב לזיווגים, כמו שכולנו יודעים, טו באב וכו', אז כן מותר לך לדעתי להגיד, אם תהיה לך תשובה עד סוף החודש, יהיה נהדר, אם לא, אז טוב, אז ייפרדו, טוב, אז שוב אתה צריך לעשות את השיקול שלך, אם לא, אז מה? אז עכשיו אתה מתחיל עוד פעם את הסיפור של דייטים, אבל הפעם עם בחורה אחרת, וזה באמת די מבאס, עד שמכירים, ועד שעוברים את כל הריטואלים, את כל הפגישות, ואת כל הדיבורים, ואת כל השיחות. אבל אין מה לעשות. אם מובילים ככה משמיים, אז כנראה שזה מה שצריך לקרות. אתה מבין? מה אתה יכול לעשות? להצמיד להקדח לראש. אתה לא רוצה להתחתן עם מישהי שהתחתנה איתך אך ורק שהצמדת אקדח לראש. אז שוב, גם פה אני אומרת שאולי שיחה אישית, כי למען האמת חסרים לי הרבה פרטים. אז אולי בשיחה אישית זה יכול להיות יותר, אולי יותר יצירתי, אולי יותר מפורט, ברמת הידע שיש לי כרגע, אתה אומר, אנחנו נפגשים כבר חצי שנה, אני מוכן לסגור, אבל היא אומרת, כל הזמן אני זקוקה לעוד זמן, כמה זמן לתת, ואם להציב אולטימטום, אז במסגרת הזו, אלה התשובות שיכולתי לתת לך. יהודית שלא. אבקש את עזרתך. בני בן ה-15, תלמיד ישיבה, כל החופש לא עושה שום דבר. נמצא בחדרו על המחשב, ולא יצא מהבית בכלל, אפשר לומר. מגיע מדי פעם למטבח לאכול משהו, ומעבר לזה לא עושה כלום. גם לא מקפיד על תפילות, אם כי הוא אומר שהוא כן מתפלל, גם זה במסגרת החדר, אבל לא יוצא לתפילות. לא מדבר עם חברים, לא כלום, רק על המחשב. אני מאוד מוטרדת ומודגת מזה. הוא אומר, אל תדאגי, חיכיתי לזה כל השנה. כי בישיבה המסוימת הזו לא מעודדים ביותר מחשב, בטח שלא כאלה שעות ארוכות. הוא אומר, המחשב הוא אהבת חיי, אם לא היה מחשב הייתי קורא ספרים, החברים יש לי כל השנה בישיבה, הם לא מעניינים אותי, גם לא טיולים, לא הסכים לבוא לנופש המשפחתי, מחשב, מחשב, מחשב. ודאי תשאלי לאיזה אתרים הוא גולש ומה עושה למחשב. אני לא חושבת שהוא גולש לאתרים מסוכנים ואו פורנוגרפי. הוא טוען שרוב הזמן הוא משחק וזה מאוד משחרר אותו ואין לי מה לדאוג. רוצה לשאול אותך האם לעשות משהו או באמת להניח לו, כי הוא טוען שהוא בסדר גמור וחיכה לזה כל השנה. תודה לך וכל טוב לך ולמשפחתך, קראי לי נורית. אני חושבת שאין לך מה לדאוג נורית, מה גם שחצי חופשה כבר עברה, והוא לא תכנן כלום, כן? לא שהוא קבע עם חברים, או טיולים וזה, הוא הרי לא קבע כלום. הדברים האלה בדרך כלל קובעים אותם הרבה זמן מראש, והוא כנראה חולה מחשב, ואמר בחופש הזה אני לא יוצא מהחדר ולא מהבית, הוא מתמכר כליל למחשב, אהבת חיי. וזה תראי, אני לא מכירה את הבן שלך, אבל כן צריך לבדוק, כי זה שהוא אוהב את המחשב אז זה בסדר, אבל צריך לבדוק אם הוא מתפקד בכלל, כן? כולנו אוהבים את המחשב, אבל אם כל זה, אנחנו גם הולכים להתפלל, הולכים לשירותים, ועוזרים בבית, ועובדים, ומטפלים בילדים, כל אחד בתחום שלו, וכל אחד בתחום העיסוק שלו. אם, כן, זה כמו סוג של תחביב כזה, זה לא החיים בעצמם. אז כאן אין לי כל כך מידע, כיוון שאני לא מכירה אותו. אז אני רוצה להציב לך כמה שאלות. בואי נראה, איך הוא עם החיים עצמם? בישיבה יש לו חברים? אם את נותנת לו תפקיד בבית, הוא משתף פעולה? כלומר, צריך לבדוק מה עוד יש לו בחיים חוץ מהמחשב. אז אני מבינה שאם בישיבה אין מחשב, אולי לא נותנים, לא מרשים להחזיק מחשב פרטי, אני תוהה אם מרשים סמארטפונים. אז מה, איך זה נראה בדיוק? כמו שאמרתי, הוא לא מתקשר עם אף אחד, אין לו תפקיד כאילו בבית לקפל כביסה, לקנות ירקות, לא יודעת, אנחנו בדרך כלל משתדלים ילדים כאלה כן לתת להם תפקידים בבית, כדי שיתרגלו שיש בית וזה לא מלון חינם וכן הלאה וכן הלאה. אז אני אומרת לך שוב, לכאורה אם הוא בוחר להעביר את החופשה שלו על המחשב נטו, זה לא מדאיג, בתנאי שבשאר הזמן, כלומר בישיבה הוא מתפקד היטב, הציונים שלו טובים, הוא מדבר, הוא מתקשר, הוא חברותי, יש עוד הרבה דברים לבדוק מה עוד קורה בחיים שלו מלבד זה שהוא אומר את החופש אני מקדיש למחשב. אז זה לא נראה לי כזה אסון גדול, כי אחד מקדיש את החופש לעבודה, אחד מקדיש את החופש, אני יודעת, לדייג אולי, רוצה להיות באיזה מקום של דגים, או לגלשנות, וכל אחד אומר, אני מחכה לחופש בשביל להיות מה שיותר עם החלום שלי. אז זה בכלל לא שלילי, בתנאי שבשאר הזמן, כי עכשיו יש לו חופש, זאת אומרת תפילות, אז תראי, תפילות, אני לא יודעת אם להכריח אותו, כי מה שווה תפילה שמכריחים? אבל את יכולה לראות מה הוא עושה בשבתות, אם בשבתות הוא כן יוצא לתפילה, אם הוא כן יושב עם המשפחה. את יכולה גם לדבר איתו על כל הקונספט הזה של המחשב. איפה הוא בחיים שלנו? כי אם הוא משווה את זה לתולעי ספרים, אני עצמי הייתי תולעת ספרים, אבל לא נתנו לי רק, לא שנתנו לי ולא נתתי לעצמי. הלכתי לבית הספר, למדתי, אכלתי, הייתי בחברות. נכון שהבילוי הכי מועדף עליי היה עם ספר. ואמרתי כבר כמה פעמים בתוכנית, האינדיקציה לספר טוב הייתה כמה הוא עווה. לא מה התוכן שלו, אלא אם הוא היה עווה, אז זה היה אינדיקציה לספר טוב. כלומר, העובי שלא ייגמר מהר. ואני פעם דיברנו באיזו סדנה על למי את לא סולחת, אז אני אמרתי שאני לא סולחת לאותה ספרנית, שאם היה ספר שהוא היה בין שני חלקים, היום זה כבר לא מצוי, אז היו הרבה ספרים עם בעלי שני חלקים ויותר, אז היא חשבה כספר, אם היית מנויה על ספר אחד, אז היא חשבה כספר כל חלק. אז מאוד מאוד רצוי. עכשיו, אם הוא כל הזמן על המחשב, אז גם לא תהיה לו פניות לערוך שיחה כזאת על מה, על מקומו של המחשב בחיינו. כי מה? את צריכה להגיד לו, בעזרת השם אתה תתבגר, גם תהיה אחרי צבא, ותתחתן. אז מה? תגיד לאשתך, אוקיי, לעבוד אני חייב, להתפלל אני חייב, אבל כל הזמן שנשאר, אני במחשב. איזה אישה תרצה בן כזה? אז נכון שיש את הביחד ויש את הלכות. כלומר, אני מרגישה שאת כאילו כועסת וגם מפחדת. אז לפני שאת נכנסת לכעס או לפחד, תנסי לברר את הדברים האלה ברוח טובה, בחברות. אתה אומר, אני הקדשתי את כל החופשה שלי למחשב. בסדר, אבל זה הולך להיות הסטייל שלך, זה הולך להיות המודל שלך, זה הולך להיות הכיוון שלך. השיחה הזו יכולה גם להיות בהמשכים, לא שלא תקלעי למצב שיגיד, אוף, את חופרת. ואם הוא יגיד, את חופרת, אז תגידי, כן, אני אמא ואני חופרת. אוקיי, אז אני מקווה שעניתי לך. אני אומרת לך עוד פעם, זה גם גיל כזה, שום דבר עדיין לא מקובע וקבוע. הדברים משתנים לכאן ולשם, ותהיה אופטימית. אבל אני מודה שאנחנו רוצים לראות את הילדים שלנו עומדים יפה במשבצות שלהם, כמו שחשבנו לשים אותם לנכון, וכל ילד וכל שחורג מהמשבצת מכניס אותנו לאי שקט ולתהיות ולמחשבות, האם אני אמא טובה, האם אני אמא לא טובה, וכל מיני. לגברת פוגל שלום. לצורך העניין קראי לי רינת, ואני רוצה להתייעץ איתך. אני נשואה 8 שנים, יש לנו 3 ילדים, הזוגיות שלנו בסדר גמור, אנחנו עובדים, שנינו מתפרנסים לא רע. הבעיה היא שלפני כשנה נכנסתי לאיזשהו סכסוך עם חמותי, ומאז אנחנו לא מדברות, ואנחנו גם לא מתארחים אצלם בבית. אני כן פוגשת אותה פה ושם בשמחות, או אפילו ברחוב, אנחנו כן אומרות שלום. בעלי טוען שדחוף דחוף אני צריכה לעשות סולחה. ובאמת לא אכפת לי לעשות סולחה. אבל אני רוצה שהיא תבקש. טוב, עכשיו אני מקווה שזה יהיה בסדר. אני רוצה שהיא תבקש ממני סליחה. מכיוון שלט מנדיפליג, מי שלא מבין את המושג לט מנדיפליג, אז אני אסביר אותו. אין שום ויכוח שהיא פגעה בי קשות ואנושות. וכולם מודיעים, גיסות וחברות ושכנים וכל מי שמכיר אותה ואותי, שעליה לבקש סליחה. היא טוענת שהיא לעולם לא תעשה את זה, מכיוון שאני יותר צעירה. וזה כמובן נכון, אני באמת יותר צעירה. אני אומרת שמי שפגע, הוא צריך גם לבקש סליחה. כלומר, מי שקלקל, הוא צריך לתקן. היא אומרת, אף פעם לא יקרה. בעלי התחיל בזמן האחרון להגיד שבאמת כיוון שאני צעירה, והשלום חשוב מאוד, אולי אמצא כוחות בנפשי לבקש סליחה. אני אומרת לו, אוקיי, אבל על מה? ובזה אני פונה אלייך. האם יש דרך לחדש את הקשרים בינינו ללא בקשת סליחה רשמית? מדי פעם, בתחילת הזמן, היא כן אמרה שהיא כן זקוקה למין תהליך של בקשה סליחה והתפייסות. אני אומרת, התפייסות זה משהו אחד, ובקשה סליחה זה משהו אחר. אשמח מאוד אם תוכלי לעשות כאן סדר ולעזור לנו לעבור את הרוביקון הזה. תודה רבה לך, ענת, שם בדוי. תראי, מה דעתך? אני לא יודעת אם זה צריך להיות בתאום עם בעלך או לא בתאום. כאילו, אני רואה סוג של תמונה כזאת. ערב שבת, את נכנסת לבית עם זר פרחים, עם חיוך ענק או חצי ענק, כמה שאת יכולה לגייס, כן? גודל חיוך שלא קשה לך לגייס. ואת אומרת שלום, שבת שלום, מה שלומכם? כאילו לא היה כלום. עם זר פרחים, או עם זר משולב של שוקולדי ופרחים, בלי מחילה, כפרה, בלי איזה טקס מביך, וכאילו לא להתחיל טוב, אז למרות שאני לא... שאת היית, את גרמת לזה, אני לא מקפידה, והנה כך וכך, פשוט לא לדבר על זה. אף מילה כאילו היית בחוץ לארץ, או לא יודעת איפה, ואת נכנסת בחיוך גדול, שלום, או שבת שלום, או... עכשיו, כאילו, הרי באוויר כתוב שצריך לגמור עם זה, כן? היא אומרת, לבקש סליחה, אני לא אבקש. אבל יכול להיות שהיא אומרת, אני לא אבקש, ואל תבקשי גם את. ופשוט נתחיל עוד פעם מאלף. כן? לא יודעת מה, אז אפשר אפילו דרך בעלך להגיד לה את זה. אז היא לא מרגישה שהיא צריכה לבקש סליחה. אוקיי, פה נוותר לה. אבל גם את לא צריכה לבקש, כי את אומרת, let man deplig, שכולם אומרים שהיא עשתה את הברוך, היא בגללה כל הבלגן. אז יכול להיות שבהחלט היא תסכים גם לך לוותר על חטאתי, אביתי, פשעתי, סליחה, מחילה, כפרה, ופשוט תיכנסי לבית בתאום, וש... לא יודעת, שיהיה לה מוכן קפה ועוגה, או שסעודת שבת, או מה שבתאים, ופשוט תתחילו לדבר, כאילו לא היה אף פעם שום דבר. אם את עדיין, אחרי זה, תרגישי קשה כלפיה, ותרגישי תסכול, ותרגישי... אז זה כבר תלוי באופי שלך. הרי הרבה פעמים קורה לנו בחיים שאנחנו נפגעים ממישהו, או מתוסכלים ממישהו. אז יש אנשים שזה לא עובר להם אף פעם. כן? אם מישהו תסכל אותי, אם מישהו פגע בי, עבוד. אני אזכור לו את זה כל החיים, וזה אלא אם כן יזיזו שמיים וארץ עד שנתפייס. ויש כאלה שעשו את זה יותר בכלילות ויותר בזה. היה מה שהיה, יש נכונות לפיוס, אז אנחנו מתחילים מפה. אז זה מה שיש לי לומר לך, ואני מקווה שהכל יסתדר, ואין, לפעמים הגישה הפשוטה, החלקה, הידידותית, כן, אותו חיוך שאומר, אוקיי, דף חדש, אני בכלל חסידה ענקית מאוד של המילים דף חדש. דף חדש זה אצלי מילות כסף. אז דף חדש זה אולי עם זה פרחים, אם את אוהבת לאפות ולא קשה לך, אז עוגה, והיא תביא את הקפה, בלי באמת כסים של סליחה ומחילה וכפרה. אני מפה אתפלל עלייך שזה יצליח. הפסקה למוזיקה וחוזרים.
פזיז מעשים, בהול תנועות, אינות פנאי להמתין, ולא זמן לחכות, ירידת הדורות. כנראה הסיבה לעליית התורות בקופה הראשית. שמענו לפידים וראינו את הקולות, את האר השם, למען השם, איך עוד הלב הזה ישן בתור לקופה הראשית. ארפי לתואר, לא בחיל ולא בכוח, רק בשם ומלכות. כשזה יבוא, זה יבוא, זה יבוא, בלי מקום לטעות. הנה ימים באים, נאום השם אלוקים. לא אהב ללכת, לא שם על המים. הנה ימים באים, נאום השם אלוקים. לא אהב ללכת, לא שם על המים. ארז שפתיים ולוחות, אם ללמד עלינו זכות, זה לרצון לשנות, להסיר מסכות. זמן לגילוי הפן, זמן לגילוי הפן. לא רעב ללחם, לא צמא למים, רק דיבורים של אמת המשביעים את הלב, ירידת הדורות. כנראה הסיבה לעליית התורות בספרייה הראשית. ארפי לתואר, לא בחיל ולא בכוח, רק בשם ומלכות. כשזה יבוא, זה יבוא, זה יבוא, בלי מקום לטעות.
ותודה רבה לו על המוזיקה ועל הדאגה לתוכנית. ואנחנו ממשיכים. יהודית שלום, לא אחזור על כל מילות השבח על העניין והתוכן של התוכנית, ואפתה ישר לשאלתי. בעלי רגיש מאוד לעניין המשקל, וכל הזמן במילים כאלה ואחרות ובמעשים כאלה ואחרים דורש ממני לשמור על משקל. הוא הציב בשלושה מקומות בבית משקל, לא רק באמבטיה כמו שמקובל, אלא בשלושה מקומות שונים, ואומר לא יקום ולא יהיה, בבית שלי לא יהיו שמנים. הוא בעצמו שומר על משקלו בקפדנות אובססיבית, לפעמים זה כבר עולה על העצבים של כולם, גם כאשר אנחנו מתארחים. אפילו אמא שלו מתעצבנת, היא אומרת בסדר, בבית תשמור כמה שאתה רוצה, אבל כשאתה בא להתארח אז תעשה לי נחת רוח, תאכל מהאוכל שהכנתי. אבל הוא בקפדנות ובמשטר מלא לא מוכן לוותר ולא כמלוא נימה. אני אומרת, אתה על עצמך תוכל לשמור, אם כי זה מאוד מאוד קשה לי, ואני גם זורקת הרבה אוכל. כי אם הוא מחליט שזה לא דיאטטי מספיק, או מה, הוא פשוט לא אוכל. הילדים אוכלים, ואני אוכלת, אבל כמה אנחנו יכולים לאכול? המנה שלו הרבה פעמים נזרקת לפח, ודי כואב לי על זה, כי אוכל עולה הרבה כסף, וגם אני משקיעה מאמץ בהכנתו. הוא מאוד מאוד מדקדק ובודק מה הכנתי, כמה בישלתי, כמה שמן, כמה סוכר וכמה קמח. שוב, אני לא חושבת שזה שלילי, ואני מאוד מאוד שמחה לבסס את המטבח ואת הבית על בסיס דיאטטי. אבל לפעמים הצורה שהוא עושה את זה מפריעה מאוד מאוד. יש לי גם בן שנותן מאוד להשמנה, ועכשיו בחופש הוא ממש ממש התעגל בצורה שבאמת מפריעה גם לי, כי כל היום הוא בבית ומנשנש. אם כי זו לא פעם ראשונה, וכאשר הוא חוזר ללימודים זה יורד, כי הוא הולך ברגל מרחק די גדול. אבל כמו שכתבתי, בעלי עצבני, אובססיבי, וכל הזמן הנושא המשקל על הפרק. אני אומרת לו, רק בגלל זה אנחנו שמנים, כי אתה לא מרפא. אם לא תדבר על זה כל כך הרבה, אולי זה ילך יותר טוב. אבל אני מדברת כאילו לקיר. מה בדיוק אני עושה? תודה רבה לך וכל טוב. קראי לי רעות. תראי, מהתיאור של החירות, אני ככה קראתי את המייל הזה פעמיים, כי ניסיתי לפענח עם אם באמת הדבר הוא כל כך חמור, או שאת מאוד כועסת עליו. יכול להיות שאת במשקל עודף קצת, והוא יושב לך כל הזמן על הזנב, ואת כועסת. את אומרת, יאללה נודניק, עכשיו חופש, יש גלידות, יש אבטיח, יש יציאות, יש מסעדות, יש פלאפל, יש. אז יכול להיות שהוא פשוט, את כועסת, ולכן התיאור שלך הוא מאוד מאוד גרוע, הייתי אומרת. כאילו את חיה עם איזה שוטר בבית, איזשהו מישהו נוגס, וכל הזמן נוגס בכם ומסתכל לכם לתוך הפה, אם אכלתם שני ביסים, או ביס אחד, או ביס אחד יותר מדי, וכו, כן? אז אני לא יודעת מה היא בעצם התמונה הנכונה. תראי, את שואלת מה עושים? אני מציעה לך שלא תעשי כלום. אם הוא כל הזמן מדבר ומתלונן, ומאיר ומנג'ס, אז פשוט תקשיבי. כאילו, אם יש לך כוח תקשיבי, אני מרשה לך אפילו כאילו רק להקשיב בכאילו, אני מרשה לך להתנתק. ואם הוא ישאל אותך ויאשים אותך, את לא מקשיבה לי, את יכולה להגיד, נכון, א', כן, היא כבר יודעת ומכירה את התוכן, וב', המשקל שלי הוא הבעיה שלי, זה לא הבעיה שלך. אם אתה לא אוהב אישה מלאה, אז too bad, אני לא, כן, בקשר, בקשר נישואין, או בכל קשר אחר שהוא, אסור לשים תנאי. אסור לשים תנאי. אני אוהב אותך, רק אם תהיה רזה, זה תנאי מובהק, ואסור לשים אותו. אז את יכולה להגיד לו, אני אוהב אותך רק אם תרוויח כל חודש 20,000 דולר, לא שקל, דולר. אפשר להגיד כזה דבר? סליחה, יש לי טלפון חדש, וכל פעם הוא מתעורר לחיים בצורה מוזרה, אני לא יודעת למה. טרם הספקתי לקרוא את כל ההוראות, כאילו איך לבטל את זה, אז אתם שומעים את ההתפרצויות האלה מדי פעם, ואיתכם הסליחה. אז ככה, אני חוזרת ואומרת, צריכים לטפל בדבר הזה מיסודו. כשהוא מדבר על אוכל, תשתדלי לשתוק. את יכולה, אבל לא בצורה עוינת, אלא בצורה ידידותית. כאילו, אוקיי, אני מכירה כבר את הדברים האלה, מה עוד חדש? בצורה מאוד ידידותית, עניינית, כאילו, אם זכותך לאכול מה שאת רוצה ומתי שאת רוצה, אז זכותו גם לדבר מה שהוא רוצה ומתי שהוא רוצה. אז תני לו את הזכות הזאת. אם הוא יפתח דיבור על המשקל שלך, אז תגידי לו, תראה, אתה בעצם שם לי תנאי, ואת יכולה לצטט אותי ולומר בזוג, בקשר, גם שום קשר לא. כן? לא קשר של הורים וילדים, ולא קשר של ולא שום קשר אחר. מכיוון שתנאי בקשר הוא כבר שלילי. אנחנו לא יכולים לעשות עכשיו ככה. הרבה פעמים אני שואלת את זה. אומרת לי אישה, אנחנו התחתנו חרדים, והוא או היא הפכו לחילונים. אז מה? זה הפרו את התנאי. שאנחנו נבנה בית חרדי, או ההפך, כן? אז זה לא ממש תנאי, כי או שזה כן, בעצם זה כן תנאי. אז גם, אז עוצרים ואומרים, האם אני יכול לחיות עם בלי שהתנאי שאני הצבתי יקוים, התנאי, החוזה הבלתי כתוב בינינו היה שאנחנו מקימים בית חרדי, מסתבר שהתנאי הזה השתנה, מעדים. אז גם ככה אפשר כלומר זה מה שצריך לעשות. האם זה נכון וחכם, בעיקר חכם, לבנות זוגיות על תנאי? כי מה, אני יכולה להבטיח לבעלי, אנחנו התחתנו, היינו בני 19, לפני שמלאו לנו 20 כבר היינו הורים. בנינו היקר, הבחור נולד אחרי 10 חודשים. אז אולי המשקל שלי השתנה, אז אפשר לחשוב, אפשר להגיד איך אנחנו מתמודדים במידה והתנאים שלנו לא ממומשים. איך אנחנו בונים זוגיות על תנאים, ומה אנחנו עושים במידה שהתנאי שהצלנו בטל. אז זה יכול הרי להיות, כן? מי יבטיח לנו שכל הזמן את תישארי במשקל 60 קילו, או שהוא יישאר, הוא ירוויח את האלפי שקלים שיבטיח לך שהוא ירוויח, ועוד ועוד ועוד. אז קשר שמבוסס על תנאי הוא בעיניי לא קשר אמיתי ולא קשר נכון, וצריך לברר את זה. עכשיו, בקשר לאורח חיים, חילוני או דתי, אז זה, אני מודה שזה אולי עם משמעות הרבה יותר, הרבה יותר קריטית מאשר משקל, או כמה כסף אנחנו מרוויחים, כן? או כמה ילדים יהיו לנו, או כל מיני דברים כאלה. כי מה? זה שאנחנו נחיה אורח חיים חרדי, אז זאת הסכמה. אולי אי אפשר לקרוא לזה תנאי, אפשר לקרוא לזה הסכמה שאורח חיים שלנו יהיה דתי או לא דתי או חרדי או איך שהסכמתם אליך. אז זה ש... עכשיו, עוד דבר שרציתי לומר לך, זה שהוא כל כך הרבה מדבר על המשקל, יכול להיות שזה מסתיר איזשהו תסכול אחר שלו. הרבה פעמים, את אומרת שאתם נשואים 8 שנים, הרבה פעמים בתקופת הזמן הזאת, כאילו נראה לו שהפוקוס שלך הוא לא עליו. הפוקוס שלך הוא על הילדים, על העבודה, על החברות, על הבית. ובסדר, הוא נמצא ברקע, והוא בסדר, הוא יכול להיות פה, אוהבים אותו, רוצים אותו, אבל הוא לא בפוקוס. ולגבר, מאוד 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 חשוב שהפוקוס יהיה עליו. כאילו, צריך לבדוק אם הוא לא עושה את כל הרעש הזה, את כל הרעש הזה סביב המשקל שלך, שלו, שלכם, כי אם הוא לא יעשה את זה, אז איך ידעו שהוא פה? לא ידעו שהוא פה. אז גם את זה הייתי בודקת. שלום רב לך יהודית. דיברתי איתך לפני מספר חודשים בקשר להתמכרות שבא לי למחשב. ולילות שלמים יושב על המחשב, מזניח אותי ואת הילדים, ברור מובן מאליו, שעה לפני שצריך לצאת לעבודה, הוא כן מניח תפילין, מתקלח, שותה כוס קפה והולך, חוזר למחשב. לפעמים, לעתים מאוד רחוקות, הוא שם איזשהו יד על ילד, מלטף את ראשו, אבל הכל רק בכדרך אגב. גם יחסי האישות בינינו הידרדרו לאפס. ואז אמרת לי להגביל אותו בזמן. כלומר, אם הוא נגיד חוזר מעבודה ב-8, אז עד 9 הוא צריך להיות איתי ועם הילדים, לדוגמה, סתם דוגמאות, ומ-9 עד 11 מותר לי להיות על המחשב, ומ-11 הוא צריך להיות איתי. זה יחזיק מעמד כמה זמן, אבל זה כמובן כבר לא מחזיק מעמד, ואינני יודעת מה לעשות ואיך להמשיך. אודה לך מאוד אם תוכלי לעזור לי. כן, אני זוכרת טוב מאוד את השיחה הזאת, ואני זוכרת שאמרתי לך לתת לו זמן להיות על המחשב, ואת אומרת נתתי לו זמן, כמו שאת אומרת, שעתיים עם הילדים, שעתיים על המחשב, ושעתיים איתך, ואחר כך הולכים לישון, ו... וכו וכו. עכשיו צריך לעשות את הדבר הבא. את צריכה לבוא לפגישה, ללכת או לבוא אליי או למי שתבחרי, כדי לראות מה עוד, כאילו זה כבר, עכשיו זה כבר לא עניין של לתת לך עצות מפה, כי מה שהעצה שלי הייתה התנהגותית. ואני בדרך כלל לא נותנת עצות כאלה, ואני גם לא מאמינה בהתנהגות, בפסיכולוגיה התנהגותית. אני מאמינה בלתקן דברים מהשורש. ומסתבר שהדברים, כן, כמו שתמיד, אם אני אומרת, שם על עצמי כל מיני, אני מתמידה בזה שבוע, שבועיים, ואחרי זה חוזר למקומו הקודם. אז לכן אני אומרת, אם הדבר הזה, את הדבר הזה מצינו, עכשיו את צריכה להיפגש עם איש מקצוע ולראות מה עוד יש בחיים שלכם, מה עוד יש בתמונה הכללית, ולפי זה לתכנן את האסטרטגיה. וכאן מגיעה תוכניתנו לסיומה. הייתי כאן בשמחה, אם כי קצת בצרידות, קצת, אולי הרבה תגידו, עמכם הסליחה. מה נגיד לכם, זה באמת מעצבן, אבל לא יודעת, אני לא יודעת אם יש מה לעשות, וגם אם יש, לי אין זמן ללכת לרופאים, ואני בדרך כלל מתרחקת מהם כמה שיותר, אז זה הסיפור בינתיים. אז שוב, הייתי פה בשמחה ובצרידות, יהודית פוגל, 0528-703667, 0367-47620, פוגל 22 שטרודל, 012.net.il, כל טוב ולהשתמע.